חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. זו התוכנית האחרונה שלנו לשנה זו והגיע הזמן להעניק את תואר השוטר הטוב לעם ישראל. העם שהתחיל נמוך מאוד את השנה הזו, בקרע גדול, כמעט מלחמת אחים, ואז חטף מכה שלא חטף כמותה מאז ההשמדה באירופה, וממנה התאושש ויצא לנקום באויביו ולהכריע אותם. עוד אין לה שם למלחמה הזאת. היא בדרום ובצפון, בעזה, ביהודה ושומרון, באוויר, בנפש. היא תיכנס להיסטוריה לא על שם תחילתה, אלא על שם סופה, והוא עוד לא ידוע. היינו יכולים להיות בטוחים שננצח, כי העם שעלה מהאפר באירופה והקים את המדינה אחרי 3 שנים, לא היה צריך להיות ספק שימצאו בו כוחות הגוף והנפש לקום גם מהמכה הזאת. ובזכות בני העם הזה, החיילים והאזרחים, הנשים והגברים והילדים והזקנים, זה קרה ועדיין מתרחש לעינינו. גבורה והקרבה ונחישות והקשנות וגאונות ותחבולה וברזל נתנו לעם הזה מה שמגיע לו, ניצחון. היום שמעתי כי 87% מאלה שיכלו לחזור לעוטף כבר חזרו לבתיהם, ליישוביהם, וגם רוב האחרים ישובו כשיהיו בתים, כשיתאפשר. וגם הגולים מצפון ישובו. היו שפקפקו, אמרו שלעולם לא ישובו לשם, אבל הם טעו, הם לא מכירים את העם הזה. כי הארץ הזאת, שלנו ולא של אף אחד אחר, היא בית, היא הבית. והעם הזה הוכיח שאנחנו כבר לא עם הנודדים הבורח מביתו אחרי פוגרום. אז לחיי העם הזה, שנה טובה יהודים.
5 בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני יום שוטר הרע. אין יותר מדי סיבות לשוטרים רעים בזמן האחרון, ולמרות שכרגע אנחנו ממתינים לעוד התקפה איראנית, אני לא באמת מתרגש יותר מדי. את השוטר הרע שלי אני מעניק לפער הבלתי נתפס בין הצפון לדרום, בין ההיערכות שלנו לחיזבאללה להתעלמות שלנו מחמאס. כשאתה רואה את הישגי המודיעין הבלתי נתפסים, את היכולת שלנו להתכונן ולהיערך לאיומים עוצמתיים לאורך שנים, לייצר תשובות ופתרונות וקסמים והוקוס פוקוסים מטורפים אל מול מה שקרה ב-7 באוקטובר בדרום, אתה לא יכול לא להתפלץ. הרי גם בעזה היה מודיעין, אולי לא ברמה של לבנון, אבל הבאנו את התוכנית עצמה, הכרנו את היכולות, לא חשבנו שיש כוונות. ואני שואל את עצמי, מה עדיף? לפחוד יותר מדי כפי שפחדנו מחיזבאללה, או לפחד פחות מדי כפי שזלזלנו בחמאס? התשובה היא שזה צריך להיות באמצע, משהו בין לבין. איזון קדוש שאין בו יוהרה ואין בו זכיחות ואין בו wishful thinking. אבל אנחנו אנשים של קיצוניות, או הכי גדול או הכי קטן, או מקסימום או מינימום. אנשים כאלה לפעמים חוטפים את המקסימום על הראש. זה מה שקרה לנו ב-7 באוקטובר לפני כמעט שנה, וזה כל כך חבל.
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
טוב, טוב, תפסיקו את זה. הוא עונה לשאלות דובר צהל עכשיו. מה הוא אמר בהצהרה?
לא שמעתי. אני לא שמעתי את ההודעה של דובר צהל. לא שמעתי.
אז אני אגיד את זה שוב. לא מזהים איום יהודי, אבל יש חשש לירי טילים.
הוא אמר איראן? הוא אמר איראן? לא, כי...
אסף, הוא אמר איראן? אנחנו היינו בשוטרים. כן.
אמר איראן. טוב, אז אני לכיוון של איראן אני אשים שקי חול או משהו.
כמו פעם. כן. תראה, האמריקאים כבר אמרו
שמזה... אני אדביק את השמשות בכיוון ההוא.
בוא נעשה סדר. האמריקאים כבר אמרו שיש כוונה, מזהים כוונה הכנות של איראן לשגר לפה כל מיני מראין בישין. יש על זה כוננות גבוהה מאוד. נדמה לי שהם את המגדל הכי חשוב בטהרן אתמול הוא אור באור אדום, שזה אור הנקמה. אז קודם כל מקורביים מוסרים להם תקפצו לנו, אף פרסי לא יפחיד אותי. כבר ראינו מה אתם מסוגלים לעשות ב-14 באפריל, טפו טפו טפו. אבל כולם עכשיו בתשמה, אנשים, בוא נאמר, אנחנו קיבצנו את הסוגרים ומחכים לרע מכל.
אנחנו לא מחכים לרע מכל, באמת לא, אנחנו
רע מכל,
יודעים כבר
חסית.
מה הם מסוגלים, ואנחנו יודעים מה אנחנו מסוגלים לעשות להם בחזרה.
כן, אם כי אתה יודע, אשרי אדם מפחד תמיד, אפרופו השוטר שלי, לשוטר שלך אני חיכיתי למילה שאני לא אסכים לה, ולא הגיע אחת כזו. ובסוף אל תשכח, ב-13-14 באפריל היו פה קואליציות של כל העולם ואחותו. אני לא יודע כמה מהם נמצא, האמריקאים פינו מאז חלק מהספינות שלהם, אבל אני סמוך ובטוח לחלוטין. שיש מי שיעשה את זה, יש מי שיירט היכולות שלהם. גם באיראן קצת תגזמנו בכל השנים האחרונות, ואנחנו ננצח, כמו שאתה אומר. לא ניצחון מוחלט, כי אין דבר כזה, אבל כבר את הניצחון עצמו כבר ניצחנו.
כן, ונדמה לי שהם חוששים מאיתנו. כלומר, הם יודעים שאנחנו יכולים לעולל להם רע מאוד.
אני להרוס לך רגע את האופוריה. אסף אמר לי באוזניה משהו שאני רוצה להגיד לך, אנחנו תלויים בעירות עכשיו בצרפתים ובירדנים.
הבנתי, בירדנים. למה בצרפתים?
הם גם, אגב, הצרפתים הבריטים ירתו פה ב-14
אוקיי, לצאת ידי חובת בגט, לא באמת עליהם בנינו.
חובת בגט זה טוב, ואני לא אתן לך להגיד שום מילה רע על אומה שהדבר הכי קדוש לה זה פריט פחמימות. אתה לא תגיד עליהם שום דבר.
נכון, אבל אני לא אשכח להם את הספינות בשרבורג.
מה? לא, אבל סליחה, גם גנבת את הספינות וגם לא תשכח את זה.
בטח.
עכשיו, 17:00 עם בן כספית ואריאל דאד.
טוב. בוא, אנחנו צריכים לייצר דרמה, אריה, תוכנית דרמטית, למרות שהכחישו את השיגורים וכאלה, אבל אסור לנו פה לרדם. עורכים ופיקים, אסף נבו ושני רומנו, אחראי לשידור שקד מורג, ואין טוב מייצור דרמות מיוסי יהושע, שלום.
שלום לך, שלום, ערב טוב.
תעשה סדר רגע, כל העולם
ואחותו...
נכון, יותר נכון. כולם רצים לממדים, דיווחים שהשיגורים כבר שוגרו, ולעומת זאת דובר צהל קצת שופך מים קרים על האירוע.
לא, הוא לא ממש הפך מים קרים, הוא אומר שהוא עכשיו לא מזהה איום אווירי. נכון? Okay. עכשיו לא יצא שום דבר מהאוויר לשטח מדינת ישראל, לא עם ריאו כתבאמים, כמו שהיה אז בלילה 13-14 באפריל. אבל יש כנראה, בוא נגיד ככה, פיקוד העורף לא הוציא את ההודעה שלו סתם כך בצהריים, ולאחר מכן גם דובר צהל, יצא בהצהרה ראשונה, והוא פתח עם הסיפור של הערכות העורף, ולאחר מכן, עכשיו, ממש לפני מספר דקות, הוא יצא בהצהרה נוספת. אנחנו רואים גם מה קורה עם ההודעות מגורמים בבית הלבן, לקראת אפשרות שאיראן תתקוף את ישראל, כולל הזהרה לאיראנים, שתקיפה כזו הם עלולים לשלם גם מחיר. אנחנו שמענו גם את ראש הממשלה שדיבר על כך בימים האחרונים, ולכן השעות האלה מתוחות. הערכה בישראל ובוושינגטון היא כזו שהאיראנים ישגרו לכאן טילים, ואנחנו צריכים להיערך לזה.
ולכן יצאו ההנחיות. בעניין הלהיערך לזה, הבנתי סנטקום וזה, אני באופן אישי צריך לשים נייר דבק על החלונות הצפון מזרחים
שלי. אתה צריך להיות ליד ממד.
בשביל להיערך.
לא, לא, אתה צריך להיות ליד ממד, וחשוב שתהיה ליד ממד, או במרחב שיהיה לך מרחב מוגן, באזור שלך שיהיה מרחב מוגן, ואם תהיה, אתה יודע, ראיתי השבוע לפני מספר ימים גם טיל שהגיע לאזור, לכיוון שלך.
כן, כן, זה אני נתתי להם את הנוצדק שלו.
זה אני שבן כספית נותן להם.
הוא רוצה שתגיד לו, יוסי, הוא רוצה שתגיד לו שהצבע...
המודיעין לא רע, המודיעין הוא לא רע, אותו מודיעין שבן נשען עליו בימים האחרונים, הוא לא רע, מי שמספק משם, ואני עוקב אחרי חלק מהמודיעין שהוא מפרסם, והמידע, וכנראה...
וואה, עכשיו אתה עוקב גם אחריי, זה...
לא עוקב אחריך,
טוב, אז אתה יודע מה, אתה יודע מה, אתה התחלת בסדר, אז אני שמעתי...
תתפעל אותו, תפעל אותו, והוא
יש... אז אני שמעתי שמחפשים פה המלמה בגורם שנחשד בשיתוף פעולה עם החוטים, והוא כנראה תימני מקומי, ולא מדובר בברק סרי. תיקח את זה מפה לאן שאתה רוצה. תגיד... אנחנו בצוק המאומה הזו קצת מתעלמים ממסיבת העיתונאים הסופר דרמטית של הגרי מלפני שעה, שהוא מציג את זה שאנחנו כבר חודשים או שבועות בעשרות פעולות מטורפות בתוך לבנון, חושפים כל השסמים והמנהרות והתשתיות והביצורים שמבנו פה 17 שנה מתחת לאף שלנו, והעולם שותק.
תראה, אני יוצא עכשיו מפיקוד צפון, והציגו לנו בפיקוד חלק מהממצאים שהם עשו, אותן יחידות מיוחדות ומובחרות שביצעו את הפעולות החשאיות בחודשים האחרונים, ואני חייב להגיד לכם שאני נדהמתי מה שראיתי, וראיתי גם את הסרטונים, אני לא יודע אם הם יוציאו את כל הסרטונים של ההיערכות של חיזבאללה בקו המגע, מה הם בנו פה לאורך ה-140 קילומטרים מהים ועד ההר, עד הארגן, איזו תשתית התקפה מטורפת לשטח מדינת ישראל, כאשר הם מפקד הכוחות, קרקי היה מפקד, אקיל היה מפקד הכוחות המיוחדים שתחתיו רדואן, וקרקי חזית הדרום, שניהם גם יחד, הכינו מתקפה של 2,400-2,500 אנשי רדואן שכבר היו על הגדר, פלוס...
זה כיבוש הגליל המפורסם.
המפורסם, אבל היכולות הן מטורפות. המנהרות מוצאים פתחים שלהם בתוך שסם עם אותם, מה שפעם קראו לזה שמורות טבע.
שמורות טבע.
פתאום הלוחמים הולכים ומוצאים, בעקבות כמובן גם מידע, כנראה מידע מודיעיני, מרימים איזה פלאכט ופתאום נכנסים למנהרת התקרבות שממש מטרים מהגדר, וזה פשוט מטורף. עכשיו נשאלת השאלה, ומאחר והפיקוד כבר הכיר את הדברים האלה וגם בצבא, איך היו כאן אנשים שחשבו שאפשר לסגור את האירוע הזה בלי לטפל, ללכת להסכם בלי
אבל
לטפל?
אבל יוסי, למה אתה הולך לפיקוד? מה עם הדרג המדיני כל השנים האלה?
בוודאי, בוודאי.
הפיקוד לא מחליט. אתה יודע, כשאני ראיתי את זה עכשיו כמוך, אני מתפלץ, זה אין לתאר.
ברור, ברור, ראש ממשלה, שר ביטחון, מה זה, ברור. כולם היו באותו זה. ברור, צבא. אבל אני חושב שאם הקשבתי לגורמים הבכירים, לפחות בפיקוד הצפון, הם אמרו, חייבים להיכנס קרקעית ולטפל באותם מתחמים. זה מה שעושים עכשיו, התחילו בגזרה המזרחית, ויש עוד עבודה, למרות שנדמה לאנשים שזה יום יומיים, זה לא יום יומיים לטפל בזה בסיפור, זה רק ממה שאיננו הרואות שהם בנו, ולכו תדעו כמה עוד נמצא שם, כמה עוד יכולות עוד נוספות נמצא שם, כי היחידות המיוחדות מצאו את מה שהם מצאו, ויש הבדל בין זה שנכנסים שניים, שלושה צקחים לאותו מרחב, ופתאום מזהים עוד הרבה מאוד יכולות חדשות של חיזבאללה, ונכון וחשוב ודחוף לפרק את זה לפני שנכנסים פנימה, כי אני בתקופה האחרונה ממש צועק לגבי פעולה קרקעית, ואני שומר לי, מה לסכן את החיילים וסכן את החיילים? מול מה שאתה רואה שם, זה פשוט בלתי נתפס, פשוט בלתי נתפס איך היינו על הדבר הזה, ואני אומר לכם, אני גם, אגב, בשבעה באוקטובר, אני מה-12-1 בצהריים, לא הסתכלתי דרום, הסתכלתי צפונה, והתפללתי שפיקוד הצפון עומד על הרגליים וחיל האוויר. ואם המתקפה הזו הייתה מתממשת, אותה תוכנית של כיבוש הגליל,
הם פספסו פה בענק.
גם בלי פעולה במקביל, אנחנו באמת ניצלנו, ועכשיו לא צריך לסמוך על ניסים, צריך לטפל ולנקות את כל מה שנמצא שם, וגם לקבל החלטה מאוד ברורה, כפי ש... נדמה לי הרמטכ"ל אומר אותה בדיונים, אומר אנחנו חייבים לאכוף את ההסכם, לא אף אחד אחר, אנחנו
ברור.
לא חושבים שום כוח בינלאומי.
מה שהיה לא יהיה עוד.
לא יהיה, רק... ואם אנחנו רדואניסט, אנחנו מרחיקים אותו.
יוסי, אני... שנייה, קח אוויר. הפעולה הזאת...
הוא לא צריך אוויר, זה תימנים. זה.
להבנתי לא רק סיכלה את מה שכוח רדואן התכוון לעשות, אלא גם מקלה במידה רבה על הפעולה הקרקעית הנוכחית, כי חלק מאותם מנהרות היו משמשים להם גם למלחמה בכוח שלנו שנכנס פנימה.
אוקיי, אתה מדבר על מה, על הפעולה שעכשיו התבצעת?
לא, על כל הפעולות המקדימות שהתבצעו.
הפעולות המקדימות יצאו...
אגב, צריך להגיד את השם שלדג, זה רוב הפעילות זה של היחידה הזו.
מכילה, לא, מגיע להם קרדיט על זה, אבל יש שם יחידות אחרות, אני אגיד לך, כי מגיע להם, לשלדג מגיע לפי פרסומים זרים, מה שהם עשו לפני 3 שבועות, זה מטורף, 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 כן, לפי פרסומים זרים הכל, באמת, זה באמת של הסרט, אבל שם הכניסו עוד יחידות שהביאו הרבה מאוד תוצרים, ואני חושב שהאירוע הזה, אתה יודע, אני שומע בימים האחרונים, מה הבהלתם אותנו מחיזבאללה? אנשים פה עוברים מסקנדל לפסטיבל בשניות, כאילו, החגיגות פה, הם אומרים, מה זה, כולה
חיפה? לא, זה בגלל הנושא הטילי, יוסי, כי ציפינו שפה...
לא, לא, הבטיחו 6,000 ליום. זה מילה שלהם, לא מילה.
שעשית שיחות רקע ביום, יומיים האחרונים, גם עם אנשי אמן, ושמעת היטב על כמה יכולות עוד נשארו לו. זה שהוא לא מבצע לא אומר שאין לו את היכולת לבצע. זה גם החלטה שלו, זה גם בלבול, זה גם בעיה בפוש, אבל היכולת, אנחנו תמיד נבחינים בין יכולת לבין כוונה, היכולת עדיין קיימת.
אני לא מאמין שאחרי נסראללה הוא לא מתכוון לראות כמה שהוא יכול. לא מאמין.
נסראללה מת. יוסי, שאלה אחרונה. יש עכשיו רדואן מול חיילי צהל בשטח, או שזה כרגע זה במעמד צד אחד?
מעטים, אמר מי שאמר, משהו כמו סדר גודל שכמה מאות בודדות. בהשוואה לאלפים שהיו, והיו אלפים רבים יותר מהשלושת אלפים, עד קבליטני, השלושת אלפים, 2400 פלוס 500 שמוספו מאנשי ג'יאד כאלו ואחרים, רדואן סביב 10,000, 12,000 לוחמים בתצורה כזו או אחרת.
אבל מי שנשאר זה רק כאלה שלא היה שווה לתת להם ביפר.
לא, לא. גם הביפר זה סיפור, מי נשאר, למי לא נשאר, למי לא הפעילו.
עוד רבות ידובר. יוסי יהושע, תודה.
תודה רבה.
תת אלוף מילואים צביקה חיימוביץ' ששבר מפקד ההגנה האווירית שלנו, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
טוב, אז במרכז החדשות זה הערכות חדשה לנקמה איראנית על הגנרל הנוסף שהרגנו להם, שהיה עם נסראללה, והדבר שקצת, אני לא מודאג, אבל הדבר שקצת שונה, תקן אותי אם אני טועה, זה העובדה שבפעם הקודמת היו ימים ארוכים ואמריקאים ונוסעות מטוסים וספינות מיוחדות וצרפתים ובריטים, ועכשיו נדמה לי שהמערך לא כזה מעובה, תקן אותי אם אני טועה.
זה בכלל, אנחנו תמיד הולכים לאזור המוכר וידוע, לפעמים בצדק, לפעמים פחות, וה-14 באפריל זה הרפרנס שלנו. אני בכלל הייתי אומר שני דברים. אחד, כדאי להיות מקובעים. יכול שגם האיראנים פה הפיקו לקחים, ראו את תפיסה שלושת הגלים הפעם הקודמת, ראו את התוצאה, ולא בטוח שאנחנו נתמודד אותו דבר. ואחד, דבר שני, האירוע עכשיו קורה בהקשר אחר. נכון שהשחקנים אותם שחקנים. אחד, נצברו פה עוד חשבונות בפנקס הבטוח. שתיים, המלחמה בזירה הצפונית, המצב של חיזבאללה. ולכן זה שם את זה פה רגע, גם בהקשר וגם בתרחיש, אולי בנקודה אחרת. עכשיו לגבי השאלה עצמה, לגבי היכולות הישראליות ומערך הגנה הישראלי, הוא אותו מערך. ואני רוצה לומר גם כאן, כי ציינת בין את כל ה... מנית את כל מדינות הקואליציה. בפעם הקודמת, ההתמודדות העיקרית עם הבליסטים הייתה של מדינת ישראל, מערך הגנה האווירית הישראלי בעיקר. החלק החשוב של הקואליציה היה ברידוד הקדומני של הכלי טייס הבלתי מוישי. אני חושב של האמריקאים בעיקר, אבל לא רק, יש עדיין כוחות התקפיים, בעיקר אוויריים, שידעו לעשות את העבודה. אנחנו שומעים את הקולות שמגיעים מארצות הברית. אני חושב שהם בהחלט ברמת מחויבות. אני לא מתרשם
שהיא פחותה
מהפעם הקודמת.
תת-אלוף חיימוביץ', אני עברתי על החומר בימים האחרונים בשביל לכתוב משהו, וראיתי שאתה היית היחיד, נדמה לי, בחודשים האחרונים, שאמר 5,000 טילים של חיזבאללה ליום לא יהיה. זה היה מידע, הערכה, הבטחה, מה זה היה? אתה היחידי שלא הפחדת.
אוקיי.
דונט אוקיי, אז תסביר למה. מה גרם לך להיות מפוקח? בוא, עד שאריה מחמין למישהו.
באמת, בבריאות
זה. אז בדיוק, אני עדיין ככה מסמיק, אתם רואים, עדיין מסמיק מהזה, אז תודה, נחמה. אני בכלל, במהלך השנה האחרונה, משתדל לשים את הדברים בצורה מפוקחת, עניינית, להסתכל בצורה נכונה על כל מצרף הפעולות מסביב, ובסוף חיזבאללה מגיע לשבועיים האחרונים, כשאני ראיתי והסתכלתי על הפעולות שעושים, את העוקב אחריהם, בין הדיווחים לבין האחרים, זה בסוף משפיע גם על היכולת התפקודית, וגם על ההיבט של ההפעלה, ואני, שוב, במקרה הזה, אני שמח שלא התבדתי.
אבל הם לא יורים.
עדיין אני אומר, וגם את זה אני אומר, מוקדם להספיד את חיזבאללה.
כי אני אגיד לך מה השאלה, העניין הוא שיש להם את היכולת, יש להם את המספרים, יש להם את המשוגלים.
בגלל זה אני אומר,
לא, השאלה היא מה לדעתך גרם להם באמת, האם זה באמת הקטע שהם חטפו כמו באגרוף, אגב זה הכל התחיל בצורה לא מתוכננת עם הביפרים, אבל once התחיל, הם חטפו סדרה של סנוקרות אחת אחרי השנייה, אחרי השלישית, אחרי הרביעית, והם פשוט לא מצליחים להתאושש רגע לקחת אוויר ולעמוד על הרגליים.
אתם שואלים פה הרבה, ואני אנצל את ההזדמנות עוד פעם לעשות טיפה.
תודה, אין תוכנית יותר מאתגרת מהתוכנית, אתה מופיע הרבה, נכון? תודה. טוב, אני צוחק.
יש לי כבר ניסיון בשנה האחרונה, כי אני רוצה לעשות טיפה, במסגרת הכותר שצרתם לי של המרגיע הלאומי. המספרים הם חשובים, אבל הם לא החלק החשוב פה בהקשר הזה של היכולות. כי הכמות של המחסנים והטילים במחסנים, בלי יכולת השיגור, אין לה משמעות, ולכן ברגע שפגעת ביכולת השיגור, איתרת את כל העשרות אלפים וכו'. ולכן לא במקרה הפעולה השיטתית, האיכותית, מבוססת מודיעין, גם תשתיתי וגם איתי בעין של חיל האוויר וצהל, הייתה מוכוונת ליכולות השיגור. כשאתה פוגע בצורה שיטתית ביכולת השיגור, אתה מבטל את המשמעות של העשרות אלפים והאלפים. זה הרעיון פה, ולכן מצדי שישארו עוד אלפים, אבל הורדת להם את יכולת השיגור, אז היא מוגבלת, אז זה ההיבט של השינוע, ההיבט של התחמוש, התספוק והפעילים, והנה ראינו למה יכולת השיגור יורדת בצורה משמעותית.
כמה לדעתך קיזזנו מיכולת השיגור שלהם? הערכה, לא מידע בדוק.
אתה עניין קודם מחמאה, אז אני לא רוצה ליפול בזה.
לא, לכן אני אומר הערכה של לא נעמיד אותך ב...
תראה, אני שמעתי את כל הערכות, שפגענו 50%, נותרו 25%. אני לא מבין מאיפה המספרים האלה, אני חושב שהם אחד לא מקצועיים ושתיים לא אחראיים. כי כשמישהו אומר, פגענו ב-50% או 75%, סימן שהוא יודע את ה-100%. אני לא מכיר מישהו אחד שיכול להגיד בוודאות כמה היה לחיזבאללה בנקודת הפתיחה. לכן, להגיד 50 או להגיד 70... אתה ואני יכולים להיות צודקים או טועים באותה מידה.
תגיד ולמה...
אנחנו גם לא יודעים כמויות של המדויקים והכבדים, כי זה מה שמטריד אותנו יותר?
אז באופן טבעי, ככל שאתה עולה, נקרא לזה, בערכיות של החימושים, גם בטווח וגם בקטלניות, דיוק, זה דוגמה לקטלניות, אבל לא רק, כמובן שהיקפים מעשרות אלפים יורדים לאלפים ומאות, ומספיקים מאות כאלה, כדי שאנחנו נתייחס לזה ברצינות רבה, ולא נסביר את חיזבאללה גם היום הזה.
שאלה אחרונה, הייתה עוד פעולה שגם נתנו עליה התראה לפני כמה ימים שבבנייני מגורים בדחיה שפגענו בטילי הים חוף שלהם, שהם טילים מאוד מאוד מסוכנים, נדמה לי שאחד מהם פגע בלבנון השנייה בסער 5, ומאיימים גם על שייט בינלאומי ועל אסדות הגז, האם את הזרוע הזו שלהם חיסלנו להערכתך?
נכון, אנחנו מכירים את טילי היחונט.
בדיוק, יחונט, שכחתי את השם, טוב שאתה פה.
אנחנו מכירים אותו עוד מ-2006, שכבר עברו שדרוגים, אבל אני חושב שהפעולה הזאת מדגישה את המודיעין האיכותי שהיה לנו על חיזבאללה. אגב, זה מסביר את הפער בין השבעה באוקטובר ומודיעין בעזה מול הצפון, ולהבנתי, החשיפה והסיכול בשני המבנים שם, היה של כל אותם טילים, וציינת ובצדק, אחד נתיבי השייט, שתיים מקורות האנרגיה הימיים שלנו, מה שמכונה מים כלכליים, זה היה איום משמעותי ביותר.
זה הייתה שיחה מעניינת, תת-אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
אני נשמתי לרווחה כשהורידו את זה, כי אמרתי, אני יודע שאתה בא לפעמים בימי שישי עם, עם הלכה סקה בחוף תל אביב.
כן, כן, אני, אבל כל הזמן עם עין אחת צפונה הייתי, כל הזמן.
והיחונט, ואתה, זה פגישה לא טובה. שירה קידר, שלום.
שלום לך.
שלום,
אני שמה. אנחנו בסדר, אל תברת חוויה קשה הבוקר.
שירה היא פרמדיקית מדה, שנשלחה כנראה בכוח עליון לאוטובוס שנפגע מהרסיס היום ליד מחלף חורשים, באותו מתח טילים. ספרי לנו מה קרה שם.
אני בעצם הייתי על אוטובוס בדרך למילואים בטבריה, ופתאום שמענו בום מאוד גדול, ראינו את הרסיס שנפל לידינו בכביש. בדיעבד אני יודעת שבאותו רגע אני כבר נפצע בעצם.
לא שמעתם אזעקה קודם מתוך האוטובוס?
לא שמענו אזעקה, כלום. בהתחלה לקח איזה שנייה, שתיים עד שהבנו שבכלל מדובר ברסיס, חשבנו שחלילה הייתה תאונה או משהו כזה, הנהג כן הצליח להשתלט על האמבולנס, לעצור אותו בפתחה בצד. היה כמובן המון בלגן ובעלה. הצלחתי להרגיע את הנוסעים יחד עם עוד חבר'ה צעירים וחייל שהיו על הקו איתי. ואז התקדמתי בעצם לנהג לראות מה המצב שלו, וראיתי שהוא נפגע מרסיס בראש. ושאלו חתך מאוד עמוק עם דימום מסיבי, אז ישר הנחיתי את החבר'ה הצעירים להתקשר לכוחות כיבוי אש ולמדה, וביקשתי שמישהו יביא לי חתיכת בד, והפעלתי בעצם לחץ ישיר על הדימום כדי לעצור אותו. ברגע שכזה השתלטנו על הדרמה והבלגן הראשוני, אז יכולנו יותר להסביר לכוחות איפה אנחנו נמצאים, ושאי אפשר לצאת מהאמבולנס, הדלתות לא נפתחות. ואז הנחיתי אותם פשוט לקחת פטיש ולשבור את היציאת חירום, כדי להתחיל לעזור לאזרחים לצאת, עד שהגיעו הכוחות ובעצם יכולנו לחלץ את הנהג בבטחה.
אז הנהג הוא בעצם זה שחטף את הרסיס?
נכון, רק הנהג נפצע.
ואיך הוא תפקד בכל זאת עם רסיס בראש ואתה ידיים על הגה של אוטובוס מלא נוסעים?
אז אני אגיד שהוא תפקד מצוין, הוא באמת בתוך כמה שניות בודדות הצליח לעצור את האמבולנס בצד, את האוטובוס, סליחה, בצד.
את רגע פשוט, לא זה היה קורה עכשיו, את רגילה לנסוע באמבולנס, לא יעזור כלום.
נכון.
היא באוטובוס, אבל את כל הזמן שואלת את עצמך איפה הסירנה? נהג, תפיל סירנה. בת כמה את, שירה?
אני תכף בת 23.
מילואים כבר, אתה מבין אריה? היום קוראים לי מילואים, לכל דרדק.
כן, כן, בהחלט. פרמדיקים
מילואים. ואיפה היית אמורה לעשות מילואים?
בזהב.
אני עושה מילואים דרך מד"א, אז בעצם הייתי צריכה להגיע לתפוס כוננות בתחנה בטבריה. והייתי בדרך בעצם.
מילואים דרך מד"א? אני לא מכיר את הפרוצדורה הזו.
יש יחידת מילואים של מד"א, שאם אני לא טועה, היא תחת פיקוד העורף, שבעצם אנחנו מתגברים את הגזרות בתקופת מלחמה. אני בשביל באוקטובר גויסתי למרחב בדרום, לאזור של היישובים והקיבוצים בעזה, ולפני שבוע גייסו אותי בצו 8 לגזרה הצפונית.
אז את היית ב-7 באוקטובר בתוך התופת שם?
אני לא, אני הגעתי ב-8 באוקטובר גייסו אותי. רוב העבודה שלי באותה תקופה הייתה חיפוקים של כוחות צהל וזקה באזור שעוד חיפשו אזרחים שהיו עדיין תחת הגדרת נהדרים, ונתנו מענה כמובן לאזרחים שעדיין נפצעו מירי טילים.
את פרמדיקית מצהל או עשית את הקורס באזרחות?
אני עשיתי את הקורס בצהל.
אז שירתת גם בתור פרמדיקית?
נכון, הייתי בגדוד שמשון בחטיבת כפיר.
וואלה.
זה ממש
נגידו פה. כן, כן, וזה אומר לך שיש פרמדיקיות קרביות, אגב, יש גם ברצועה. וישר כוח, להן ולך, שירה, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
תודה. אלוף מילואים גיא צור, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
פקד זרוע היבשה לשעבר, אבל לשיחתנו יותר רלוונטי, אוגדונר 162 בלבנון השנייה. יש תחושה של דז'ה וו, או שזה בעצם רחוק מלהיות אותו דבר, מה שעשינו אז, ומה שעשינו היום? פשוט אז לא היינו מוכנים, נכנסנו על הבאב אללה, בשביל לסמן וי על תמרון קרקעי, ואילו היום מה שאתה רואה, זה לא יאמן כמה אנחנו כן מוכנים.
כן, זה שונה מאוד, זה שונה מאוד בגלל שבאמת אנחנו 18 שנים מתכוננים למלחמה הזאת, ואנחנו רואים את האפקטיביות הבלתי רגילה, וזה שונה מאוד בגלל שאנחנו צריכים רגע לעשות חושבים מה המטרה הראויה בהקשר הזה. בעיניי יש פה שתי מטרות, מטרה מינימלית היא לייצר מרחב הבטחה בשליטת צהל, שיום אחד יועבר לכוח אפקטיבי ולא לכל מיני יוניפילים ובדיחות כאלה, אבל זה בעיניי מטרת המינימום. צהל יודע לעשות את זה, אחרי המכה שרדואן חטפו והחיזבאללה, אני בטוח עם הניסיון שצהל צבר בלחימה בעזה, פלוס המודיעין המדהים שעברנו בשנים האחרונות, אני חושב שצהל יעשה את זה בצורה מעולה, ויש שם הרבה מה לעשות בהקשר של דרום לבנון, ניקיון הכפרים, ניקיון התשתיות, והישארות שם, זו דעתי, כי אי אפשר שוב לעזוב ולקוות שהסכם ימנע מהם לעשות את הדבר השני.
אבל זה לא רק הכפרים רואים והתשתיות, אתה, אני מניח שאתה יודע שנצטרך לשלוט גם על הרכסים ששולטים על מטולה, ששולטים
ודאי, 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 אני מדבר על להתיישב על קו שלא יאפשר איום ישיר על על יישובי ישראל לתקופה שנעביר את הדבר הזה לידיים אמינות כאשר נעביר ולא למהר. אבל מה שאני חושב זה שיכול להיות צריך להיזהר ולא להיות באופוריה ולא להספיק כבר את החיבלה, כל העזרות. אחר כך צריך לומר שלפעמים יש רגעים בהיסטוריה שיכול להיות שאפשר לשנות אותה. אנחנו בנקודה שהחיזבאללה חטף מכה איומה. אני חושב שאם נמשיך לתקוף ביעילות הזאת, ובאמת בנינו את ה... אני אומר בנינו כי הייתי בחלק מהשנים בצבא, ותקצבתי את התהליכים האלה. כמובן, אמן מוסד, כל הדברים האלה נעשו על ידיהם, וחיל אוויר וכן הלאה, ונבנתה פה תוכנית מטורפת ויכולת בלתי רגילה עם התפוקה הכי טובה להשקעה שראיתי בחיי. ואת זה צריך למצות עד הקצה. ויכול להיות שיש פה הזדמנות לשנות את ציר הרשע הזה, כי בסוף כשאנחנו מסתכלים על איראן, יש לה איום עתידי גרעין, ויש לה שתי זרועות שריריות, שעכשיו שתיהן אחת מפורקת, ואחת עוד מעט אולי תהיה די מפורקת. לכן אני חושב שפה אנחנו צריכים רגע להסתכל בראייה אסטרטגית, עם לא לבדנו, עם מדינות העולם, עם ציר המדינות הנאורות, ולשאול את עצמנו האם זה לא ההזדמנות לפרק את ציר הרשע. אני יודע שזה נשמע קצת...
אני רוצה רגע לקטוע אותך, יש דיווחים על להדי פיצוצים בשרון. חבר'ה, אני בשרון, אמנם אני לא שומע טוב. חיזבאללה אומר שהוא ירה לכיוון שדה דוב. מודיעין חיזבאללה...
לא קוראים עיתונים? יש להם נדלנים?
כבר אין שדה דוב, אבל בכל עוד שזה זה, הם נפלו, הרקטות כנראה נפלו לים, גם על זה אנחנו נגיד מתישהו פעם, אבל תגיד גיא, אמרת לא לצאת משם במהירות, ואני לגמרי מתחבר, השאלה אם אנחנו לא, כמו שאמרת, קצת באופוריה, מצליח, יש לנו יד חמה בשבועיים האלה, אבל כשהתחילו הקורנטים לפגוע בטנקים ובנמרים, פתאום נבין שאנחנו במלכודת, לא לצאת זה דבר בעייתי, לא?
בן, תשמע, אנחנו חייבים ללמוד את הלקחים משביל אוקטובר, חייבים. אנחנו לא יכולים להישאר באותו מקום. אנחנו אף פעם לא הגענו למעיט מכמות האזרחים והחיילים שנהרגו לנו בגלל שביל אוקטובר. אם רדואן היו מצטרפים, זה היה פי 10 כנראה בכמות, ואני לא יודע איפה היינו היום. ולכן אנחנו חייבים לשנות דיסקט. צהל זה תפקידו, וצהל יודע להתמודד גם עם הקורנטים. הוא מקצוען הרבה יותר משהיינו ב-2006. האנשים טובים לנו הרבה יותר, גם אז היו אנשים נפלאים, ואנחנו יודעים לעשות את זה. אנחנו צריכים מנהיגות. תראה, יש פה אמירה שאני לא יכול, אני מתקשה להגיד אותה, כי אני אומר, חבר'ה, אנחנו חייבים לעשות את הדבר הזה, ואני יודע שמחר יעשו חוק גיוס, חוק השתמטות. אז צריך פה מנהיגות שמאפשרת באמת, לא רק בברברת אחדות. אבל זה מה שהצבא ומדינת ישראל צריכים. אנחנו צריכים לשבת על הרכסים, אנחנו צריכים לשמור על התושבים שלנו, אנחנו לא יכולים להאמין יותר לכל מיני 17-01 הסכמים כאלה, אנחנו צריכים לעשות את זה גם בדרום אחרי שנחזיר את החטופים, ואנחנו צריכים להסתכל, אולי יש פה משהו היסטורי. ופה צריך מדינאות, לחבר את העולם, לחבר את ארצות הברית. אבל לפני שאני אסיים, אם אני לא אשאל עוד שאלה, במקביל צריך להחזיר את החטופים. ואני חושב שהעסקה של הכל תמורת הכל, גם היום צריך לעבוד עליה. כל יום צריך לעבוד עליה, ואסור לוותר על זה.
הכל תמורת הכל בדרום.
בדרום, בדרום.
כן, כן.
כדי להחזיר את החטופים. ואם צריך לעצור עכשיו רגע כדי להחזיר אותם, ואז להמשיך... לעצור רגע ולהחזיר אותם. אבל להסתכל פה בצורה היסטורית, אם רוסיה לא הייתה נכנסת לברלין לגמור את היטלר, כנראה היינו במקום אחר. אולי יש פה הזדמנות לחבר את העולם, צריך פה מנהיגים בתקופה הזאת, בציר הרשע הזה אפשר אולי להכניש אותו או לגמור אותו.
אלוף גיא צור, לפני שאנחנו מחלישים את העולם או מחזקים את העולם, נניח שלא יימצא מי שיקח מידינו, ואתה אומר ביעילות, את דרום לבנון או את הרצועה שניקח, כמה זמן יעבור עד שיקומו אצלנו ארבע אמהות והתחילו ללחוץ להסתלק מאזור הביטחון שהקמנו שוב?
לא יודע, אני אוהב את מדינת ישראל שכל הזמן נאבקת כל אחד בדעתו, וזה בסדר, וגם כשמקבלים החלטות ואחר כך המציאות הפכת על פנינו, אז כדאי ללמוד מהן ולחזור אחורה, וכשיש כבר הזדמנות, תראה, אחד הדברים שאני כל יום דואג ממנו, זה שעשינו, הייתי שותף להמון מלחמות במדינת ישראל, והרבה פעמים עבדנו על עצמנו שוואו, איזה מכה נתנו לאויב. ובסוף המכה לא הייתה, והוא התאושש. אנחנו לא יכולים להיות במצב הזה בצפון, אחרי מה שאנחנו רואים שהחיזבאללה בנה וידענו את זה. אנחנו לא יכולים יותר להיות במצב הזה אחרי 7 לאוקטובר. מדינה צריכה ללמוד לקחים. גם עניין ארבע אמהות, אני חושב, יש פה, אתה יודע, אני לא מחרחר מלחמות, אני מאמין בפתרון מדיני מול הפלסטינים, אבל מול ציר הרשע לא יהיה אף פעם פתרון מדיני. ציר הרשע שיושב בחיזבאללה ובאיראן ובמקומות אחרים, צריך לייצר את מה שצריך כדי למנוע ממנו את ההזדמנויות שנתנו לו. אנחנו לא יכולים להיות יותר עם רדואן, 100 מטר מיישובים שלנו.
מכיוון שאני, גיא, מכיוון שאני מאוד מסכים איתך בכל מה שאתה אומר, אז אני עם האוכל בא תיאבון, יש רלוונטיות למכה מקדימה באיראן בימים טרופים אלה, או אפילו למכה עכשיו, לנצל את העובדה שהחבר'ה שם כבר די מתנדנדים, ולנסות לתקוף את תשתית הגרעין?
כן, זה מה שאמרתי, תראה בן, כשאנחנו כל הזמן איימנו על עצמנו, אז יש איום עתידי מאוד מדאיג, וזה באמת הגרעין האיראני, שאסור שנגיע אליו, אבל יש, בסוף היו לאיראן שני שרירים, חיזבאללה וחמאס, כל היתר הם שרירים חלושים יותר, את אלה עוד מעט אנחנו מחלישים מאוד, זאת ההזדמנות, אבל פה אסור שזה יהיה רק מדינת ישראל. צריך לחבר, ופה נדרשת מדינאות. לצערי, אנחנו נמצאים בשפל המדרגה היום בתחום המדיני. אבל אולי כן יש הזדמנות, כי ביידן יכול להבין את צ'רצ'יל של העידן הזה, ויש מנהיגים שאפשר לשכנע אותם לדעתי, אני לא בתחום הזה כמובן, לא דיברתי עם אף אחד מהם, אבל ההיגיון אומר שציר הרשע הזה לא מאיים רק על מדינת ישראל. האסלאם שמאיים על כל אירופה, אירופה מבינה את האיום שבאיראן. אם תהיה פה מנהיגות שיודעת להוביל את זה גם מול העולם, אני חושב שאפשר וחייבים לתת פריאמפטיב כזה, ולתקוף את הגרעין. אני חושב שאין לנו ברירה, כי אחרת נגיע לגרעין, ואז אנחנו במלחמה גרעין.
אז אנחנו באיזה אירוע אחר.
אז צריך לתקוף את הגרעין, זה צריך להיות היעד המרכזי בעיניי בתקופה הקרובה עם ההזדמנות שנוצרה.
שמע, ארי, בחיים לא ישקט ככה ברעיון איתך. כן, תודה רבה לך.
כן, אני שונא להפריע, כי אני מסכים. תודה רבה.
ושנה טובה. אלוף גיא צור, תודה.
שנה טובה.
יש וידאו של רקטות נוחתות בים מול נתניה. אני חושב שעדיף לחיזבאללה לא להסתבך עם נתניה.
כן. ובטח לא לפגוע בנו בים, כי אנחנו מאוד רגישים
בעניין
הזה של הים.
כי אחרי הפעם הקודמת שמירו על נתניה, אני לא רוצה פה לפתוח פה, נסע לחוסל, אני רק אומר, אגב, מישהו אז פרסם איזה מם באינטרנט, כאילו שאנחנו אומרים, נתניה, זה בסדר, אל תתערבו, זה בינינו לבין חיזבאללה, כאילו פוס וזה. טוב, קשקשתי מספיק. אבי סחרוף, פרשן לעולם הערבי, ידיעות אחרונות, שלום.
ערב טוב.
שלום, שלום.
כמו שאני מכיר אותך, אתה כבר מכין תביעת נזיקין נגזרת אזרחית.
Why like this? Why like this?
הורגים לך את כל הערבים, את מי תסקר?
כל המקורות.
אין, כל חיזבאללה, כל חמאס, יהודי מתפרנס, פאודה שמאודה, אתה נשאר עם אריה ואיתי.
לזכותי יאמר שביום חמישי בבוקר, בידיעות אחרונות בעמוד הראשון, יש על זה הוכחות, אני כתבתי שצריך לחסל את ישראל.
אני כתבתי את זה לפני שנים, אז מה?
אני כתבתי את זה עוד ב-48.
מה נעשה ב-48? מה שעשינו ב-56? טוב, עכשיו תגיד, מה קורה?
האדון הגדול האיראני יוצא להגנת האחיין החיזבאלוני. הייתי אומר לבנוני, אבל הם לא כאלה לבנונים. וכן, חיזבאללה כרגע נתפס לחלוטין לא מוכן לנוכח מה שקורה כאן מסביב. והאיראנים נדרשים לעזור לו לפחות לסייע במשהו, להראות שהנה יש פה תגובה. התירוץ מספר אחת של האיראנים זה כמובן...
הזקות בגבעת אבני, תמשיך.
החיסול של אותו מפקד משמרות המהפכה גיא סלקוט בלבנון, ולכן אנחנו רואים את מה שאנחנו רואים, אבל עדיין אתה רואה שהתקיפות הישראליות נמשכות, אתם רואים שזה בדחי, אתם רואים שזה במקומות אחרים.
אגב, גם עכשיו יש שתי תקיפות מוקדות בבירות.
נכון, נכון. כלומר, אנחנו רואים שצהל פשוט ממשיך בלי מנוחה, בלי הפסקה, לפגוע בהם נקודתית. זה לא סתם הפצצות אוויריות, השטחה של אזורים או של בניינים נוסח עזה, אלא באמת זה בכל פעם על בסיס מידע מודיעיני, וצריך לומר פה ולהוריד את הכובע, הייתה פה עבודה מודיעינית של 17 שנים פחות או יותר, שנעשתה לתפארת מדינת ישראל.
אבל אבי, התגובה האיראנית לך שתבוא אם תבוא, היא תוצאה של באמת הניסיון שלהם להציל את ההשקעות הגדולות בחיזבאללה, או שיש לחץ דעת קהל באיראן לנקום?
אני חושב שזה ניסיון באמת להראות משהו ממה שהיה פעם ציר ההתנגדות המפורסם והמפואר שהטיל את אימתו על המזרח התיכון, ומשהו באימה זה התערער לחלוטין בשבועות האחרונים. כלומר, אתה מסתכל על מה שקורה לחיזבאללה, שזה באמת הזרוע מספר אחת של איראן. יש לחיזבאללה יותר רקטות וטילים מאשר לאיראן, רק שיהיה פה ברור, והישראלים הצליחו לחדור לקודש הקודשים, הארגון לכאורה הממודר ביותר, המאומן, המסודר, המצויד, והישראלים מפרקים להם את הצורה, והם לא יודעים מה לעשות עם זה, הם פשוט לא יודעים מה לעשות עם זה, והאיראנים כן צריכים עכשיו לנסות להציל במשהו את ההשקעה של המיליארדים שלהם. יודעים, בכל שנה איראן העבירה בסביבות המיליארד דולר לחיזבאללה. הכסף שהיה אמור ללכת לכיסים של העם האיראני, הלך למי? לתורת ארגון טרור שמתפרק לנגד עיניהם.
שמתפרק, משל היה רקטה של הג'יהאד האסלאמי מקו פס הייצור הזול. הניו יורק טיימס מדווח שיעד המתקפה האיראנית יהיה 3 בסיסי חיל האוויר ובסיס מודיעין צפוני לתל אביב, שהם בטח מתכוונים לגלילות. מקורות אחרים דיווחו שזה צפוי ב-12 השעות הקרובות. אני מדווח, תאירו אותנו כשהם ישגרו, לא דקה אחת לפני זה, ותגיד, דיברת הרגע על זה שהחיזבאללה נתפס פה עיוור. איך אתה מסביר את זה? הרי באמת הם 18 שנה כבר באימות מאז המלחמה. אנחנו רעדנו פה מה שהם עלולים לעשות לנו. בסוף ביום פקודה קרה להם מה שקרה לנו מול חמאס בשבעה באוקטובר. הם פשוט לא התייצבו.
שעננות, יהירות, קנאה. כן, הם קנו, אתה יודע, בסוף הרי מה שהרג את נסראללה זה סנואר.
סנואר חד משמעית הרג את נסראללה.
כן, הוא רצה להיות סנואר, והצטרף לאירוע הזה שהוא לא שלו, הוא לא לו. כלומר, למה היית צריך... אני באמת, אם הייתי יכול לשאול את האיש, ואני לא יכול, מה היה לך כל כך דחוף להצטרף בשמונה באוקטובר? להראות למי? להראות למה? אז הוא שילם את המחיר הכבד ביותר. עכשיו תראו, צריך באמת לציין פה, הרי ירדנו כל כך הרבה פעמים על המודיעין הישראלי, לנוכח שבעה באוקטובר. פה נעשתה עבודה למופת. שאף תסריטאי, אף תרחישאי, שום דבר, אתה לא יכול לדמיין את מה שנעשה כאן. באמת, זה עבודת מודיעין, פשוט פסיפס נדיר של יכולות, של השקעה.
חסרת תקדים, לא היה דבר כזה בתולדות המודיעין, לדעתי.
נכון.
אבל אבי, יש סיכוי בסיטואציה הנוכחית שהלבנונים יעשו משהו, הדרוזים, הנוצרים, שינסו להתנער מחיזבאללה, או שהם חלשים מדי ומפחדים מדי?
אנחנו שומעים כמובן קולות בתוך לבנון, אנחנו שומעים גם לא מעט קולות של לבנונים שחיים כמובן מחוץ ללבנון, אז זה מרשים לעצמם יותר להתבטא בחופשיות נגד חיזבאללה. אני עוד לא רואה את הדרוזים, הסונים, המרונים, כל אלה קופצים עכשיו, נעמדים כמו גברים גברים ונלחמים בחיזבאללה, זה עוד לא שם. חיזבאללה עדיין יש לו נוכחות, למרות שבאמת בכל יום שחולף הוא מאבד עוד מישהו, אתם יודעים, שלשום, אנחנו לא התייחסנו בכלל. היה חיסול של איזה אחד, מספר 3 בחיזבאללה, נביל קאוק. חברים, אני יודע שלרוב הצופים הישראלים זה לא אומר כלום, אבל זה מספר 3 בחיזבאללה, וכולנו כאילו מעבירים את זה, לא קרה.
לא, זה שגרתי.
כן.
יששכרוף, שתהיה לך שנה טובה.
שנה טובה, תודה רבה.
שנה טובה יותר לכולנו, תודה.
תודה רבה. חברת הכנסת, עורכת הדין אפרת רייטן עבודה, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
אנחנו מעלים אותך בשביל לשמור קצת על השפיות והנורמליות ולדשדש קצת בסחי וברפש של המערכת הפוליטית ביום כזה. אז הנה מה שגדעון סער אמר עלייך, נו בואו נשמע את זה שנייה אחת.
שאלת גם חברת הכנסת רייטן, מה יזכרו ממני? אני בשלב הזה לא מסכם הרבה מאוד פרקים בתולדות הבית הזה וממשלות ישראל, אבל אני משער שאותך יזכרו בעיקר מערוץ הילדים.
כמה שנים היית בערוץ הילדים?
בערך אותם שנים שאני נמצאת בכנסת.
מישהו כבר כתב איזה מם, למה אפרת רייטן עזבה ב-2014 את ערוץ הילדים? אם מי שהבין למה עכשיו התכוונתי, ואת לא נשארת חייבת.
תראה, זה תעודת עניות לגדעון סער קודם כל, אתה יודע, בסוף חושבת שהוא עשה לעצמו אתמול נזק מאוד גדול ב... באיך שהוא התנהג לא רק כלפיי אולי זה גם היה הסיסי בתוך הנאום שלו, אבל כל הכרטיס כניסה, הבעת נאמנות מוחלטת למנהיג והמופע הזה הביזרי של לבוא ולהראות הנה איך אני תוקף עכשיו לגזרים ובאופן זוגני חלק, שוביניסטי, ירוד, הנה אני צוחק עליהם, הנה אני כרטיס הכניסה שלי בחזרה למפלגת הליכוד שבעת, נבעת משם, ואנחנו מכירים את מה הוא חושב עליהם ומה הם חושבים עליו ומה הוא חושב על נתניהו, הכל ידוע וברור, והנה הפליק פלק המכוער והמפואר הזה אתמול היה. כשראיתי היום את ה... תוצאות של אמון הציבור במוסדות המדינה, וראיתי 11% בלבד בפוליטיקה ובכנסת, אני חושבת שיש לו, תרומה אבל, גדולה גם במהלך הזה.
אבל חברת הציבור. הכנסת רייטן, אני יכול לשאול אותך משהו קשה?
מה שאתה רוצה.
אתם לא מתביישים? באמת מלחמה?
אתה יודע, שאלה קשה במקום.
אני שומע מה מיכאלי אומרת לו, רואים לך, אתה אפס, לא רק בסקרים, זה לא גן ילדים, מה זה הדבר הזה? אי אפשר סתם לשתוק.
אתה יודע, אני יכולה להכניס אותך לקונסטלציה שהייתי בה באותו רגע. דמיין את הרגע הבא. נאום, שבו בעצם יש לנו 3 שעות נאומים, דיונים אישיים, אתה זוכר את זה, על כניסתו של שר, שכל אחד עולה ל3 דקות ונועם את הנאום שלו. עליתי לנאום שלי ויצאתי החוצה, וקיבלתי טלפון מהבן שלי, שהוא לוחם ביחידת חוד, והיה לו בדיוק 30 דקות לדבר איתי, לפני שהוא אמר לי, אני סוגר טלפונים.
Okay? הוא בלבנון, לא?
דמיינו עכשיו שניכם, אותי עומדת בפרסה, כן? שניכם מכירים אותה, שזה מחוץ למליאה, מחזיקה את הטלפון ביד, ונלחמת בדמעות שלי בגרון, כדי לא להראות לו שאימא בוכה מלחץ, מזה שהוא סוגר את הטלפונים. אני מחזיקה את עצמי עד שבאיזשהו שלב הוא אומר לי, אמא, כי אני לא מצליחה לענות לו, כי אני לא רוצה שמשמע אותי בוכה. ואז הוא חשב שאני טקתי לו את השיחה, אז הוא סגר, אמרתי, תתאפסי על עצמך, תדברי איתו בצורה נורמלית וחזקה, כי את לא יכולה להחליש אותו עכשיו. ואז הוא התקשר שוב, ודיברתי איתו עוד 30 דקות, ואמרתי לו, אני אוהבת אותך, ובהצלחה, ושמור על עצמך.
אני מנצל, אני מרים את הכפפה הזו, ונמאסתי מפוליטיקה, כאימא. אני מכיר עוד אחת כזו, הבן שלה גם ביחידת חוד וגם הוא בלבנון, מכיר אותה טוב אפילו, הייתי נשוי לפעם. איך עומדים בזה? כבר שנה, כן?
כן. אחרי 4 חודשים בלבנון, אחרי 4 חודשים בעזה, ועכשיו כאמור בחזית הצפונית. איך עומדים בזה? עומדים. מה לעשות? אין פה יותר מדי תהיות. אני מאוד רוצה לשדר לו חוזק וביטחון. אני רוצה שידע שיש מאחוריו אמא ואבא, אגב, אבא שלו גם עכשיו נמצא שם, שכולנו איתו, וכולנו באמת נותנים פה חוזק כי זה מפחיד, כי זה אחרת, כי זה מסוכן, כי זה כל מה שהזהירו והבהילו כל השנים האלה, שחיזבאללה זה לא חמאס. וגם ראינו היום חלק מהצילומים שפרסם הגרי.
כן.
ראינו...
לצערנו נסגרה התוכנית. שנה טובה.
שנה טובה, תודה רבה.
תודה
רבה לכם, שנה טובה.
אנחנו סיימנו את התוכנית ואת השנה, עורכים מפיקים אסף נוי ושני רומנו, אחראי על שידור שקד מורג, עורכי הדיגיטל מיכל קדוש, ירון זאבי, אחראי הדלוק, אחינו ספורטים שרף מליניאק וסער פלסנר, אריה, שנה טובה לנו, לך, למשפחה.
שנה טובה שנה לך, למשפחה, לכל עם ישראל, לכל החיילים.
כל מאזיננו ומפיקנו.